שלום וברכה, אחר צהריים טובים, שמי יזהר, ושוב אנחנו מטיילים בארץ ישראל ובארץ הישרה אל עצמנו, כלומר בטיול רוחני, טיול אל הנפש. היום הטיול שלנו הוא מקומות קדושים בגליל ובתוכנו, ורגע לפני שנתחיל את הטיול נגיד כמה דברים. והראשון, בעודי ממתין כאן באולפן, מה שנקרא לסידורים אחרונים וכולי וכולי, ראיתי שיש הרבה מאוד זמן ובא לי לכתוב שיר. והשיר מדבר על הזכות לטייל, וברשותכם אני אקריא לנו אותו. הזכות, הזכות הזו לטייל, להיות כמו עלה ברוח, כמו מטבע עתיק, כמו קובייה מוטלת למרחב הגלגולים, כמו שאתה באמת, נווד צמא לאור, נווד שיקור, נווד שנודד בין בוקר ולילה, בין לידה לקפיצה, בין יציאה וכניסה. הזכות וההזדקחות הזו בלטייל, להגיע לעיר שאינה שלך מוקדם בבוקר, והיא פתאום כולך, והיא אתה. הרחובות דוממים, אספלט, אבני שפה אפורות, ואתה בעלים לרגע על העולם. הזכות הזו לטייל, להיות מוטל כמו קובייה, להיות נוטל קורה מבין עיניך, רואה ומראה, ויודע, סובע תללי אור עמוקים, סובע ושותה מים וחיים. הזכות לטייל, לנוע חופשי, להיות אישי, ממשי, אמיתי. חושב שלכולנו יש זכות לטייל. אני יודע שמחר יש דיון בכנסת על הדרכון הירוק. אני רוצה רק להזכיר את הזכויות הבסיסיות שלנו. אחד מהן זה הזכות לטייל, להטיל את עצמנו, להוליד את עצמנו מחדש, ליטול קורה מבין עינינו. השבוע הפרשה הייתה פרשת ויראה, אז זה גם להראות וגם לראות וגם להורות הוראות. ויש לנו זכות לטייל. אנחנו היום נוסעים לטייל צפונה. נגיד מילה אישית, אני את נושא קברי צדיקים, מה שקוראים בפי ההמונים קברי צדיקים, גיליתי במקרה. מיום אחד באו ושאלו אותי אם אני רוצה להדריך קברי צדיקים לפני הרבה מאוד שנים, וכחסיד חסידות השומר הצעיר לא ידעתי על זה יותר מדי. רצתי לאיזושהי חנות, נדמה לי סטימצקי, וקניתי ספר, והתחלתי ללמוד. וגיליתי שהמון דברים שחוויתי, בוא נגיד בהודו, בכל מיני מקומות, בקברי צדיקים אתה גם חווה אותם, וזה בשפה שלנו וביתר סט. הנושא שלנו הוא לא רק קברי צדיקים, הוא מקומות קדושים בגליל בכלל. ובכלל יש איזושהי תפיסה בטיולים רוחניים שכשאתה מגיע למקום של קדושה, עכשיו יש שאלה מה זה קדוש, האם יש משהו אינהרנטי במקום או שזה מסורת של קדושה? האמת היא שזה שני הדברים, אבל כשאתה מגיע למקום, אם אתה עושה את הפעולות הנכונות, יש לך את האפשרות להתקדש וליטול קורה מבין עיניך ולטייל ובכיף. אז כהרגלנו אנחנו יוצאים מברקאי, מדרך הלב, קיבוץ ברקאי נמצא ליד פרדס חנה. היום אני כן אשתמש טיפונת עם מצגת ככה לתמונות. ורגע, אם לא אכפת לכם, בא לכם עוד שיר? אני יודע שבטח להקריא שיר זה לא הדבר הכי מתודי בעולם. כן, אנשים כבר רוצים לצאת לטייל. אבל יש שיר נפלא, אתם יודעים מה, אני אדבר על השיר הזה. כן, אני לא אקריא אותו, אני אדבר על השיר הזה. בוא נראה איך אנחנו מראים אותו. פרח? יש שיר נפלא של יהודה עמיחי שעיצב את כל תפיסת ההדרכה שלי בטיולים. השיר מאוד פשוט. פרח, איך אני נכנס למצגת?
מצגת.
תודה. הנה, פרח חזר לנו. כן. השיר מאוד פשוט. צריך להביא דברים בשם אומרם, אז אני למדתי אותו פעם ראשונה בצבא מאישה שקוראים לה ענת מישורי, לא יודע מה היא עושה היום. זה אמנם של יהודה עמיחי, אבל אני למדתי את זה מענת מישורי. ובבית הראשון הוא מדבר על כל הטיולי ווסח ודאווין ותיירות ו-ING, ING זה טיולי רפטינג, קייטרינג, שמנטרינג, כל האטרקציות שאנשים עושים. והשיר נקרא תיירים. בבית הראשון הוא מספר, והוא אומר ש... שנייה, בוא נראה את זה. הוא אומר ככה, תיירים, ביקורי אבלים הם עורכים אצלנו, יושבים ביד ושם, מרצינים ליד הכותל המערבי וצוחקים מאחורי וילונות כבדים בחדרי מלון. בקיצור, התיירים, מי שרוצה, תמשיכו לקרוא את השיר במצגת, אבל התיירים, מה שהם עושים, הם מסתכלים על הדברים היענו רציניים ויענו חשובים. יד ושם, כותל מערבי, קבר רחל, קבר הרצל, גבעת התחמושת, כל מה שנקרא ההירואיקה הזאת שנותנים לנו. הם בוכים על יופי גבורת נערנו, אבל תיירים, גם כן יש מה שנקרא תיירות של מה יוצא לי מזה, הם חושכים מקשחות נערותינו, ובערב הם תולים את היוונים שלהם, את התחתונים שלהם לייבוש מהיר באמבטיה כחולה וצוננת. בבית השני, יהודה עמיחי משנה לחלוטין את זה, והוא מספר שפעם אחד הוא ישב על מדרגות ליד שער במצודת דוד, הוא חזר משהו, והוא הניח שני סלים לידו, והוא משמש נקודת ציון למדריך טיולים, מדריך תיירים, כמוני לצורך העניין, ושימשתי להם נקודת ציון, ואז הוא מדבר מהפה של המדריך טיולים, והמדריך טיולים אומר, אתם רואים את האיש הזה עם הסלים? קצת ימינה מראשו נמצאת קשת מן התקופה הרומית. אנחנו המדריכי טיולים עושים את זה הרבה. קצת ימינה מראשו, אומר יהודה עמיחי לעצמו, ואז הוא ממשיך, אבל הוא זז, אמרתי בליבי. שימו לב טוב, הגאולה תבוא. רק אם יגידו להם, אתם רואים שם את הקשת מן התקופה הרומית? לא חשוב, אבל לידוע קצת שמאלה ולמטה ממנה, יושב אדם שקנה פירות וירקות לביתו. אני חושב שבטיולים, גם למקומות קדושים, קודם כל צריך להביא את עצמנו. קודם כל צריך להביא את הלב שלנו. ואת עצמנו זה עם הפעולות היומיום שלנו, עם הסלים שאנחנו קונים הביתה, עם החיבוקים, עם הנישוקים, עם השתו לי, בלעו לי. כי אם אנחנו נהיה רק ביד ושם ובכותל המערבי, אנחנו נדרך ונדרוך בעולם שלא שווה לטייל בו. אז בואו נצא לטייל, אנחנו יוצאים מברכאי, בואו ניכנס לאוטו. נחצה במהירות את ואדי ערה, ותחנתנו הראשונה היום, זה אחד מההרים שאיכשהו לא כל כך שמים לב אליו, התחנה הראשונה שלנו זה הר תבור, הר תבור מצויר כמו שילד היה מצייר הר ככה, הופ, כן, אתם יכולים לראות אותו ברקע, בתמונה כאן רואים אותי ואת הכלב חומי, במעיין שנקרא עין קזן בכפר קמה, גם מקום שווה בפני עצמו, הר תבור הוא מקום פולחן עתיק, מבחינת המסורת, סליחה, מבחינת המסורת הנוצרית, הוא מוגדר כהר הטרנספיגורציה. כלומר, ההר שישוע משנה את עצמו לגוף של אור. אם אתם מכירים את הסיפורים של הברית החדשה, אז ישו מבצע הרבה מאוד ניסים, ויש לו 12 תלמידים שהם מאוד מסורים לו, אבל כמו שקורה הרבה פעמים בארגונים, הם מתחילים לחשוד במנכ״ל. הוא מספר להם, אני הבן של אלוהים, אני ככה, אני ככה, הם חושדים בו. ואז יש לנו סיפור מאוד מעניין, שיש יום אחד מוציא את שני התלמידים הבכירים שלו, נדמה לי שזה ג'יימס ויעקב, אני לא זוכר את השמות בדיוק, כן? והוא מוציא אותם לטיול, אומר להם, היום אנחנו נצא מנצרת, רק שלושתנו, ואנחנו נטפס על הר. והם עולים והם מטפסים על התבור, ומגיעים לתבור, ואז יש לנו נעמד מולם, הוא עושה פעולה שלימים תקרא טרנספיגורציה. טרנס, מסיבות טרנס, זה המקור שלהם הוא מקור רוחני, כן? אני תמיד אומר שמסיבת הטרנס הראשונה בהיסטוריה זה כשדוד המלך מכניס את הארון לירושלים. רוקד ומפזז בעוז לפני המחנה. בכל מקרה, ישו משנה את עצמו, עושה פעולה של טרנספיגורציה, הוא משנה את עצמו לפניהם לגוף של אור. מבחינתנו, כשאנחנו עולים על התבור, יש שם איזושהי פעולה מאוד נחמדה שאפשר לעשות. ניתן למצוא שם את הנקודות שמהם הדאונים, הגלשנים, יורדים למטה, לשבת שם, ואתה פשוט, אם אתה לא מסתכל על הארץ, אתה כמו במטוס, אתה מסתכל רק על נוף ורק על אור. והפעולה הזאת שאני ממליץ לעשות שם, זה קודם כל לזכור שאנחנו אור. יש ציטוט מאוד יפה שנדר בוטו מצטט בכל הרצאה שלו בסוף, באנו מאור ואנחנו הולכים לאור. אני חושב שזה נכון. אור ביהדות, טוב לב. אלוהים בורא את העולם, הוא אומר, האור זה טוב, אז אור זה טוב לב. אם אתם כבר באזור, אז אני ממליץ על המעיין, אין כזן. עכשיו, חבר'ה, כל הדברים שאני אומר, אתם רושמים אחרי זה בווייז, הר תבור, אין כזן, אתם יכולים להגיע. לא לכל הדברים, אבל לרוב הדברים אתם יכולים להגיע. אין כזן, מעיין שווה ביותר, ואם אתם כבר נכנסים לכפר כמה, אז איך לא, תקנו את הלחם הצ'רקסי ואת הגבינה הצ'רקסית. מול הר תבור יש פינה שאני והבן שלי תמיד עוצרים, כאן רואים גזייה, כוס וגלגל של האוטו שלנו, זה נחל תבור. יש שם, כשאתה גומר את הירידות שמובילות לכניסה לדבוריה, אז יש לך מצד ימין, אתם יודעים, היום הכבישים נורא מגודרים בכל מיני מעקות שכאלה, אבל שם יש איזשהו מעקה שהוא, שהוא פתוח. אז נכנסים ימינה, יורדים לנחל תבור, כל אחד יכול לזהות, יש שם שדרת אקליפטוסים יפה יפייה, וזה מקום ככה בתחילת המסלול שלנו, לעצור את הדרך, לבשל איזשהו תה, אולי להוציא איזשהו קלף, אנחנו פעם הוצאנו שם את קלף האהבה, בואו נראה מה יוצא לנו היום. יצא לנו קלף היושר, האינטגריטי. הסמל של אינטגריטי זה נשר, למה נשר מסמל את האינטגריטי? כי הוא מלך העופות הדורסים, אבל הוא עצמו איננו דורס. נשר יש לו את כל יש לו ציפורניים, יש לו מקור, יש לו כוח, הוא לא משתמש בזה בשביל להרוג אחרים, בשביל להתקדם. הוא מקבל מן המוכן, אנחנו אומרים כאילו לא יפה, אוכל נבלות, אבל האינטגריטי שלו זה שהוא לא מחסל אחרים בשביל להתקדם. יש לו יחס מיוחד לילדים, ואם הוא יכול, זאת חיה שנאמנה זוגית כל החיים. אנחנו ממשיכים. שתינו תה, דיברנו שאנחנו באור, ובואו נתקדם לאחד מהנקודות, דיברתי עליה המון פעמים, האהובות עליי ביותר בישראל. יום אחד אני נוסע לי על הכביש הזה, בין צומת גולני לצומת עמיעד. שנים אני רואה את השלט הזה החום, ואני לא נכנס, ויום אחד נכנסתי והתאהבתי. המקום הזה נקרא ציון קבר חבקוק הנביא. חבקוק הנביא זה כאילו, באמת, אחד מהמקומות הכי חזקים בישראל, הכי מיסטיים. אני גם אגיד שישנה סגולה, לא הלכה. ישנה סגולה שעם זוג שיש להם עקרות חס וחלילה, אז לוקחים עלים מעץ החרוב שנמצא שם, ושמים את זה במים רתוחים, ובמשך 40 יום, שזה המחזור האנושי, גם הגבר וגם האישה שותים, וזה סגולה לפקידת עקרות. אני מה שנקרא קיבוצניק, מחסידות השומר הצעיר, ואני יכול להעיד שאני מספר את הסיפור הזה כבר מספר שנים, וכבר מספר שנים, שנה אחרי שנה, באים אליי מטיולים שאומרים לי שזה פשוט הצליח להם. מתלחשים, אומרים, זה הוא אמר, זה הוא אמר, וזה הצליח להם. מעבר לסגולה הזאת, אני אגיד מילה על חבקוק. חבקוק הנביא אומר, עד מתי רשע מכתיר את הצדיק? יש לו פרקי נבואה מאוד מאוד קצרים, שלושה פרקים בצד, בסך הכל. והוא אומר, עד מתי רשע מכתיר את הצדיק? עד מתי הרשע יכתר את הצדק? הוא אומר עוד דבר יפה, הוא אומר, יבוא יום שהס מפניו כל הארץ. שתהיה אישהי כל דממה דקה, כמו בשיר הזה של אהוד בנאי, שאנחנו נשמע את כל הקולות, כן? חבקוק הנביא גם כן אומר, איך זה ברח לחוט המחשבה, נחבר אותה מחדש, הוא אומר, טוב, הוא לא רוצה שאני אגיד את מה שהוא רוצה להגיד, אז אני אספר את הסיפור שלו. הסיפור שלו זה שהוא הובטח לאמא שלו, לשונמית, בגיל יותר מ-90, וכשהוא היה בגיל הנעורים, איך נגיד את זה, הילד נופל ומת, כן? והאימא לוקחת אותו ומשכיבה אותו על, על החדר הזה שהם עשו לאלישע בכפר בשונם, והיא הולכת לכל הנביא אלישע שהבטיח לה אותו. ואלישע בטקס, אני ממליץ לכל מי שרואה אותנו ומתעניין במה שקרוי רפואה אלטרנטיבית, או רפואת תדרים, או כוח תפילה, שילמד את הפרק הזה, כי יש שם פרק מדהים, איך שאלישע מגיע ומניח את מצחו על מצחו, עיניו על עיניו, ידיו על ידיו, פיו על פיו, רגליו על רגליו, והוא מחבק את הנער עד 7 פעמים, ויזורר הנער וחי הנער. הנער הזה זה חבקוק הנביא. וחבקוק, כשהוא גדל, הוא ממש, אנחנו יודעים שאיוב יתווכח עם אלוהים. אבל חבקוק הוא גם כן אחד מהאנשים שמתווכחים עם אלוהים. 3 פרקים מדהימים, אחד מהמקומות המיסטיים ביותר שיש, ואם אתם כבר שמה, ואני ממליץ, לא? תראו, בטיול וירטואלי זה מאוד קל, תראו מה שנקרא, בפחות מ10 דקות, ב10 דקות אני הגעתי מברקאי לחבקוק הנביא, אבל לכם זה ייקח קצת יותר, ואם אתם כבר שמה, אז אני ממליץ, יש שם, קודם כל זה מקום של מפגשים, תמיד קוראים שם מפגשים, תהיו, מה שנקרא תזרמו, תנו שיזמינו אתכם לקפה ולתה. ואם אתם כבר שם, אז תרדו עוד 25 דקות ברגל למעיין שנקרא עין יקוק, שזה גם כן אחד מהמעיינות היפים, הוא מתחת לתל הזה, התל הזה זה תל חוקוק. תל חוקוק הולך להיות אחד מהאתרים הארכיאולוגיים, ברגע שהוא ישוקם, הוא כרגע נמצא בשלבי חפירות, ושלחו את הפסיפסים שמצאו בו לרסטורציה, אבל ברגע שהאתר הזה ישוקם, זה הולך להיות אחד מהאתרים המעניינים ביותר בארץ ישראל, וזה מכיוון שמצאו שם בית כנסת עם כמה רצפות פסיפס, שאנחנו מוצאים בפסיפס תמונות מסיפורים תנכיים, אבל עם תוספות של מדרשים, שאנחנו יודעים בדיוק איזה מדרשים הם קרו והם הכנסו, לא, אני ראיתי את זה, זה מדהים, זה מקום מיסטי, כן? ולמשל, אני אתן דוגמה, יום אחד באתי לשם, ויש שם איזושהי ארכיאולוגית בריטית שעשתה לי ולעוד כמה מקיבוץ חוקוק איזושהי הרצאה, אז היא מראה לנו את הפסיפס, ובפסיפס שלה אתה רואה נניח את מגדל בבל, תמונות ממגדל בבל שהם בונים ורבים, ולאחד מהבנאים תקוע כאן, כמו שאנחנו מכירים במקומותינו, עיפרון. עכשיו זה לא מדרש, זה פשוט יפה. הפילים שם יש להם אוזניים כמו של מיקי מאוס. אבל המדרש שישר שווה את ליבי, רואים שם את ספר יונה. מי שמכיר את זה, אז יש מדרש מאוד מעניין, שמדבר שהמלאכים, שיונה אומר להם, בשלי הסערה תשליחו אותי לים. המלאכים לא רצו לעשות את זה, הם היו צדיקים. אמרו לו, מה, אנחנו לא רוצים לזרוק אותך. עכשיו, מה שלא יודעים, שהמדרש מספר זה שקשרו את יונה בחבל, הורידו אותו מהסירה, היה מפסיק לסעור. אמרו, יאללה, בסדר, העלו אותו בחזרה, היה ככה כמה פעמים. שם, בבית הכנסת בחוקוק, יש בפסיפס את הציור הזה שהם זורקים את יונה למים עם חבל. זאת אומרת שהם הכירו את המדרש הזה. מצאו שם גם כן תמונה של אישה, זה דבר מאוד נדיר בתוך בית הכנסת, ויש המון סברות איזה סוג של בית כנסת זה היה ולמה. נכון לעכשיו, אם אתם באזור, ניתן לעלות על התל כשהוא לא מגודר, וכשיש שם חפירות, אני לא יודע תקופת הקורונה מה קורה, אבל זה מקום יפהפה וזה במרחק של 20 דקות בערך מהחנייה של ציון קבר חבקוק הנביא. מתחת לתל נמצא אחד מהמעיינות המיסטיים ביותר בארץ ישראל, אומרים שזה אותו אופק מים של מקווה הארי הקדוש, שיבטיח שמי שיטבול במקווה שלו לא יעזוב את העולם ללא תשובה, אבל למים יש אופי. יש מים שהם מאוד קרים, יש מים שהם מאוד חלקים, יש מים שהם מאוד מרווים, יש מים שהם חמים. יש מים שהם זכריים, ויש מים שהם נקביים. קשה להבין, אבל זה במושגי השירה שלנו, אוקיי? אז המקווה של מעיין עין יקוק או עין חבקוק, זה האופק הנשי של מקווה הארי הקדוש. המקום, תמיד אנשים אומרים, אבל המים מלוכלכים וזה וזה, אבל המקום באמת, קודם כל, בניגוד למקווה הארי בצפת שהוא מאוד קר ומקווה יחסית חם, מסביב יש לנו את חורשת עצי השזף, ממה שאני מכיר, הגדולים ביותר בארץ ישראל, והסיבוב הזה, וכאן אנחנו רואים את ציון חבקוק הנביא, הציון הזה בין חבקוק הנביא לבין מקווה הארי לתל חוקוק, ייקח לכם משהו כמו שעתיים עד שלוש, אפשר גם בשעה וחצי, לרוכבי האופניים אני אומר, ואני אגיד במהירות מה צריך לעשות, מה כדאי, או אפשר לעשות בכל מקום. אז קודם כל בחבקוק הנביא, כמו בכל קברי הצדיקים בארץ ישראל, צריך לשבת ולדבר עם האנשים שבאים. האנשים שבאים שם הם שליחים. שתיים, אם יש לכם עניין עם ילודה, ניתן לעשות את העניין הזה עם עלי החרוב. תמיד יש שם מישהו שיסביר, אפשר גם להתקשר אליי. מדי פעם אנשים מתקשרים לי. נכון, דיברת, תסביר לי מאיזה עץ, אני עונה. רבי נחמן אומר שמי שדעתו מבולבלת אליו, יהיה רגיל בתפילת חבקוק. מה שנקרא, מי לא זקוק לזה. כן? ואחרי זה יורדים למעיין, טובלים, עולים לתל הזה, משקיפים על הכנרת. בקיצור, יש לכם שם בין שעה וחצי לשלוש שעות. שתינו קפה, דיברנו עם שמעון השומר, בואו נמשיך הלאה. אז זה העצי שזף הענקיים, אני אזוז טיפה כדי שתוכלו לראות אותם. זה חלק מעצי השזף הענקיים של עין יקוק. יש שם חורשה מיסטית ברמות. אנחנו גם כן חבורה של אנשים חושבים להקים באזור, לא שם, הגן שנקרא גן האחדות. טוב, יש כזה שיר של שלמה עידו ולהקת קצת אחרת, היום נוסעים צפון על לתת שם הופעה, זה רחוק וגם גבוה, אז תלחץ על הדוושה. המקום הכי גבוה בארץ ישראל שממערב לירדן, כן, זה הר מירון, הר הצדיקים. כאן אנחנו, אתם רואים אותי באיזושהי סדרת צילומים מתוך ערוץ 24, והמקום שאני מצולם שם זה בית הכנסת העתיק של מירון. החשיבות של מירון, הנה אני כמו בסיר של יהודה עמיחי, מנסה לתת לכם את החשיבות של המקום. אז אני אגיד קודם כל כמה דברים. ההילולה הכי גדולה בעולם היהודי, זה ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, של רשב"י, של מירון. הממיתים אומרים 350 אלף, והמרבים מדברים כבר על קרוב ל-600 אלף. כן? שתבינו. שוב, לא בתקופת הקורונה. למה המקום הזה כל כך חשוב? המקום הזה כל כך חשוב בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי. סיפור של רבי בשמעון בר יוחאי הוא סיפור מעניין לתקופתנו. מעשה בארבעה חכמים שיושבים ומדברים על מה קורה בעולם, והם מדברים על האימפריה הגדולה של העולם באותה תקופה, על רומא. אז אחד מהחכמים אומר, תראו איזה יופי עולם הם עשו לנו. עשו חיסונים, לא, סתם. עשו גשרים, המדרש אומר ככה. עשו גשרים, התקינו דרכים והתקינו מרחצאות. אחד החכמים שומע את זה, אומר, אני לא רוצה להסתבך, כמו שהיום יש אנשים שאומרים ככה, אני לא מתערב. חכם אחר מסכים עם זה, רבי שמעון בר יוחאי נעמד ואומר, כל מה שעשו, לא עשו אלא לצורך עצמם. תקנו גשרים ולקחת בהם מיסים. תקנו דרכים להוליך בהם צבאות, תקנו מרחצאות לעדן את גופם. כלומר, הוא אומר, מה שהם עשו, אחד מההגדרות של צדיק, זה האדם שתיקן את הרצון לקבל למען עצמו. הוא אומר, הרומאים כאילו עשו לך דמוקרטיה ודרכים וטכנולוגיה וזה, אבל כל מה שהם עשו זה כדי שאתה תהיה שבוי שלהם. אחד מהחכמים מספר על הנושא הזה לרומי, ורומא גוזרת על, כל חכם היא גוזרת, אני מקצר לכם את זה טיפה, כל חכם היא גוזרת עליו את מה שצריך לגזור עליו, מי ששיבח אותה מתעלה, מי ששתק גלות, ורבי שמעון בר יוחאי הם מבינים שהוא מסוכן, כי הוא קולט אותם, אז הם גוזרים אליו מיטה. הוא התגורר בתקוע, תקוע זה בדרום, דרום הר חברון. הוא הולך ומסתתר במערה, אחרי שבועיים הוא מסתתר עם הבן שלו, עם אלעזר. אחרי שבועיים הוא מפחד שיצערו את אשתו והיא תצטרך לגלות איפה הוא, שיענו אותה, הוא לא רוצה להעמיד אותה בניסיון. והם עושים את הדרך שניהם בהכבה, הם חוצים את כל ארץ ישראל ככה בשושו, והם מגיעים לגליל קרוב להר מירון, לכפר שנקרא פקיעין. בפקיעין יהיה להם נס, שבמערה מסוימת שהם מסתתרים, עץ חרוב שלא נתן את... חרוב זאת להיות חיבור. עץ חרוב שלא נתן פירות, מתחיל לתת להם פירות, ומעיין נותן להם מים. יש המון שאלות מה קרה באותה מערה קדושה, כן? אבל בגדול, ספר הזוהר הקדוש נתחבר ונתגלה לרבי שמעון בר יוחאי. סודות הזוהר הקדוש, יש פשט, רמז, דרש, סוד, אתם יודעים את הדברים האלה. וגם אם לא, אז אני אגיד, בכל דבר יש סוד. מה הכוונה סוד? אני אגיד את זה כמו לילדים. כמו שאתה כל הזמן נמצא בגן, ואתה שומע שקורה משהו ואתה לא מבין, ובסוף בא מישהו ואומר לך את הסוד, לא בטלפון שבור, באמת, אתה אומר, וואלה, אני מבין. אז זה הסוד של התורה. עכשיו, יש שם המדרש שאומר, כל השבוע היו יושבים עד צווארם בחול, ורק כאשר היו מתפללים, היו לוקחים ושמים את הבגדים שלהם. כן? אחרי 12 שנה, בטלה גזרת הקיסר. זאת אומרת, מתחלף קיסר ברומא, הם כבר לא חושבים שמה שרבי שמעון בר יוחאי אמר היה מסוכן, אבל אף אחד לא יודע איפה רבי שמעון בר יוחאי, יש כאלה שחושבים שהוא עבר מהעולם. אליהו הנביא, על פי המדרש, בעצמו ובכבודו, אומר, אני אלך ויבשר לו. הם יוצאים מהמערה, יש מדרשים שמדברים שכשהם יצאו שנה אחרי, תכף נגיע לזה, כל הגוף שלהם היה פצוע, מהישיבה הזאת במערה, מההסתתרות הזאת. עכשיו תחשבו מה זה, אבא ובן, עכשיו אנשים בקורונה ככה חווים כל מיני אתגרים משפחתיים. תחשבו מה זה אבא ובן, לא שעת איכות, לא יום פינוק, לא שלושה ימים טיול לחול לכדורגל, או כמוני ליוון לאיזשהו מסע נסיעה. 12 שנה, ביחד, בתוך מערה, שמחפשים אותם. אחרי 12 שנה הם יוצאים מהמערה, והם הולכים בדרך. הרבה פעמים, זה אני אומר לכולנו, וגם לעצמי, הרבה פעמים בן אדם עבר סדנה, למד לימוד, והוא מסתכל בזלזול על כל העולם. והם הולכים, והם רואים עיקרים שחורשים וזורים. אז אחד אומר לשני, תראה את אלה. מניחים חיי עולם, את מה שצריך להבין, ועוסקים בחיי השעה. נתנו עיניהם בעיקרים, ואומרת הפרשה, הדרשה הזאת, כל מקום שנותנים עיניהם נשרף. כאילו הם מסתכלים, אתם מכירים את זה שמישהו... מישהו חוזר מאיזושהי סדנה כזאת עם עוד זה, והוא מסתכל אליך בזלזול, שורף אותך. זה קורה גם כשהוא קונה מרצדס, דרך אגב, כן? יצאה בת קול מן השמיים ואמרה, להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם. הם חוזרים למערה לעוד שנה, שנה ה-13, גימטריה אהבה, והם לומדים לעדן ולתאם את הכוחות האלה שיש להם, ואז הם יוצאים אחרי עוד שנה במערה, מה שנקרא שנה וולנטרית בסגר הם היו, כן? הם יוצאים משם, ואז הם רואים עיקרים, שהם רואים אנשים שרצים עם הדסים למצוות ערכת פסמים, והם אומרים, תראה את אלה חביבים, חביבים ישראל, שמצוות חביבים עליהם, משהו בסגנון הזה, ועל פי המסורת הם עולים להר שהוא קרוב, ורבי שמעון בר יוחאי פותח שם מעין ישיבה או בית מדרש, ושם הוא בעצם מתחיל ללמד לחבורה קדושה את הסודות של הזוהר הקדוש. שוב, אם דיברנו על הר תבור, שדיברנו על אור, ואם דיברנו על חבקוק הנביא, שזה היכולת להביא אור, להגיד עד מתי רשם החדירת הצדיק, רבי שמעון בר יוחאי מלמד אור, קבלה מלמדת אור. בלמד ג' בעומר, אני כבר כאן, יש פה כל כך הרבה חומרים לספר, בלמד ג' בעומר, נשמתו של רבי שמעון בר יוחאי עזבה את גופו, כשהוא קרא פסוק מסוים, לכו תבדקו, אני לא אומר את זה, והחדר התמלא באור. עכשיו שואלים, למה בעצם ההילולות של הצדיק זה ביום מיטתו? או למה יש אמירה כזאת שטוב יום המוות מיום הלידה? אז פעם שמעתי הסבר, נדמה לי שזה של הרב יובל, שהוא אמר, צריך לדמות את זה לאונייה. אונייה, כשהיא יוצאת מהנמל, והיא תאונה במלא מלא מלא סחורות, זה הרגע הכי מסוכן שלה. אתה לא יודע מה יקרה איתה, היא כרגע מלאה בסחורות, ולך תדע אם היא תגיע ליעד, ואם היא תשתמש בסחורות נכון. כשהיא חוזרת לנמל, אם היא מכרה, השתמשה בסחורות, היא נשאר לה הסחורות, זה רגע מאוד מאוד שמח. אז למד ג' בעומר, מעבר לזה שזה היום שנפסקה המגפה בתלמידי רבי עקיבא, שאולי אני בכל זאת אגיד על זה מילה. אני זורם איתכם חופשי, אני מקווה שזה בסדר, זה טיול וירטואלי, אנחנו בהר מירון, אתם מבחינתכם רק צריך לדעת, הר מירון קר, היום בוודאי, בוודאי קר שם, יש שם ארוחות מטורפות, כמעט תמיד יש שם איזשהו, יש המון בתי תמחוי או בתי אוכל כאלה, כמעט תמיד משהו פתוח, שוב, תרופת הקורונה, אני לא יודע איך זה עובד, בלילות כמעט תמיד יזמינו אתכם לאיזשהו חפלה, שלא לדבר אם תפלו על איזשהו ון ברסלבי, שינגן לכם טרנס חזק של עיבודים של שירים ישראלים, אבל אני אגיד עוד מילה על הנושא של תלמידי רבי עקיבא. בלמד ג' בעומר פסקה המגפה בתלמידי רבי עקיבא. רבי עקיבא היה התומך הרוחני של מרד בר כוכבא. וגם כן גדול מאוד בתורה, כמה סיפורים יש. סיפור האהבה שלו עם רחל, שהם היו יושבים במדבן, והוא היה עושה לה עם קש תכשיטים, כן? והוא היה אומר לה, תראי איזה עשירים אנחנו, שאנחנו יכולים להכין אחד לשני תכשיטי קש. זה אחרי שגירשו אותה מהבית של קל בסבוע. ויום אחד נכנס להם אני לשם, אז הוא אומר, תראי כמה אנחנו עשירים שאנחנו יכולים לתת למישהו קש. כמובן שהם היו עניים, כן? ואחרי זה הוא הלך ולמד יחד עם תלמידי כיתה א', והוא למד 12 שנה ועוד 12 שנה. ואחרי 24 שנה הוא חוזר לירושלים ויש לו 24,000 תלמידים. ורחל ניגשת אליו, הוא אומר, כל מה ששלי שלה, כאילו בזכותה אני למדתי את כל הדברים האלה, כי זכות הסבלנות שלה והרצון שלה. פרח? כן, בזכות ה... זה, בכל מקרה, תלמידי רבי עקיבא, אני חושב שזה רלוונטי לתקופה, מספרים שאחרי שכבר, מה שנקרא, היה לו ישיבה, היום היינו קוראים לזה, אחרי שכבר היה לו... פתאום נכנס פה איזה שם... כן, קפץ משהו, בסדר? היו לו 24,000 תלמידים, והתלמידים האלה פושטת ביניהם מגפה. והמגפה מחלה אותם. וזה דבר היום ונורא. ומנסים לעצור את המגפה בכל מיני צורות, ורק בלמד ג' בעומר נעצר את המגפה. עכשיו שואלים מדוע פשטה המגפה שביניהם, ונאמר על שום שלא נהגו כבוד זה בזה. עד לכאן זה נשמע כמו שהמטפלת שלי בכיתה, בקיבוץ, הייתה אומרת, חבר'ה, אם אתם לא מתנהגים בכבוד, לא יהיה פה טוב. אז קודם כל, הכבוד הוא דבר חשוב. אבל כששואלים מה הכוונה לא נהגו בכבוד אלו באלה, אז שמעתי אומרים שהתלמידים היו כל כך מפותחים ביכולות הרוחניות שלהם, כן, שכשהם היו מסתכלים אחד על השני, על המצח, הם היו רואים את הגלגולים שכל בן אדם עבר. ואז הם היו אומרים לעצמם, תשמע, אתה היום אמנם תלמיד חכם, אחד היה אומר לחברו, אבל אני רואה שלפני שניים, שלושה גלגולים, היית עיקר, או היית לא עלינו גנב, או היית כזה, או היית כזה. הם ראו את העבר, את כל הגלגולים. והרי ביני וביניכם, אנחנו עוברים גלגולים גם כן בתוך הגלגול שלנו. אני עכשיו לבוש בחולצה יפה, אבל לפני, בוא נגיד, 5 שעות הייתי בפיג'אמה או בג'לביה. כאילו זה גלגול. והתלמידים, מכיוון שהם ראו את כל הספקטרום הזה, ולא רק את הכאן ועכשיו, הם לא היו מסוגלים לנהוג כבוד אחד בשני. ואז כשאתה לא נוהג כבוד אחד בשני, אם נסתכל על מה שקורה בעולם, שהעולם לא נוהג כבוד אחד בשני. כאילו כשאנחנו פוגשים בן אדם, ישר מה אנחנו אומרים? לאיזה קבוצה הוא שייך? מה הוא עשה קודם? מה הוא יעשה לי אחר כך? לטובה או לרעה, כן? אבל אנחנו לא רואים אותו רק, הנה נשמה כמוני, כן? אז הייתה מגפה, המגפה נפסקת בלמד ג' בעומר, רבי שמעון בר יוחאי עצמו עוזב את העולם בלג בעומר, החדר מתמלא באור, ומאז זאת היא ההילולה הגדולה ביותר בעולם היהודי, כמו שאמרתי, בין 300 ל-600 אלף איש, תלוי את מי שואלים, איזה שוטר או איזה עדה, אתם מבחינתכם, אם אתם באים להר מירון, הר מירון, אני תמיד אומר, זה הר של אקראיות. תשבו לכם על איזשהו ספסל למטה או למעלה, תלכו לדוכנים הברסלביים, תדברו עם מישהו מהוונים. אנשים תמיד מאוד, בתקופת הקורונה שינתה הכל, אבל זה יחזור. אנשים תמיד מאוד אוהבים להזמין אותך לעל האש שלהם, או בואו נדייק את זה יותר, לעל האש פחות מזמינים אותך, אבל לערק ולוודקה יותר. כמעט תמיד יש שם מוזיקאים. ומין מקום כזה של להגיד אלוהים, או מי שקשה לו עם המושג הזה, החיים, אני כאן מסתובב, תן לי לפגוש את מה שאני צריך לפגוש. ואז באמת לעשות את המאמץ, להיכנס לציון, גם שם יש מקווה שהראה לי אותו פעם מיכי יוספי, יש שם מקווה לפני הציון מאוד מעניין, אבל זה להיכנס לציון עצמו ולבקש, כמובן לא מבקשים לא מהאבן ולא מהצדיק, מבקשים מהשם כל אחד כפי שהוא תופס אותו, זה מקום חזק, למי שקשה עם המולה וקשה עם סממנים דתיים, תמיד יכול ללכת לפינה הזאת שאני בה עומד, שזה בית הכנסת הקדום של מירון, ושם לעשות את העניינים שלו. טוב, היינו בקברי צדיקים, בא לי על קצת טבע, אנחנו נוסעים מכאן ליער ביריה, היער הגדול ביותר בארץ ישראל, אם לא מחברים את יער אלה ויער יתיר ביחד, כאן אנחנו רואים קומקום בתקופת הקורונה, מחכה לקבוצה של ילדים מבית ספר עם צרכים מיוחדים, להגיש להם תה, כן? ויש לי הפקה שעשינו, זה בחניון, לא זוכר את שם החניון, אבל יער ביריה המתנה שלו, שאם אתם נכנסים לשם, נניח מחר, בהנחה שמותר לכם לנסוע, מחר או הערב אתם נכנסים לשם עם האוטו, זה כמו אהבה טובה, לא צריך לתכנן. תעצור פה, תעצור שם, זה, אבל צריך סקרנות וצריך תנועה. נכון? זה הגדרה יפה לאהבה, שצריך סקרנות וצריך תנועה, וצריך גם כן איזשהו פרגון לעצמנו, לאחרים, הפרגון שמגיע לנו לאהוב. ויער ביריה הוא מקום לאהבה, כי הוא מלא, 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 מלא חניונים, יפהפיים ועצים. באמת צריך להחמיא לה, תמיד מבקרים אצלנו רשויות, אבל בקרן הקיימת יש מסורת טובה של עשיית שולחנות במקומות יפים, אז נכנסים ליער ביריה ונוסעים. אני לקחתי אתכם, הנה, דרך נוף יער ביריה, אבל יש הרבה דרכי נוף כאלה. כאן אנחנו אומרים, אני חיברתי את דרך נוף יער ביריה יחד עם היישוב קדיטה. קדיטה זה יישוב, איך נקרא לו? לא מוכר, כן? וכאן אנחנו רואים את הענף, הירח, ליד רבי טרפון, מקום יפהפה, רבי טרפון. רבי טרפון ידוע בזה שהיה לו כיבוד אמא מאוד 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 גדול. תמיד אני מנסה ללמוד על רבי טרפון ואני לא מצליח. מה הוא היה, מי הוא היה, ואני נשאר עם סיפור אחד, וזה מעניין, זה קורה הרבה פעמים עם צדיקים, וזה קורה הרבה פעמים עם החיים שלנו, שאתה מסתכל על איזושהי סיטואציה שהיית, ואתה נשאר עם סיפור אחד. הסיפור האחד שאני זוכר מרבי טרפון, שהוא כל כך כיבד את אמא שלו, שפעם אחת בשבת הם יצאו לטייל, והנעל שלה נקרא, שבשבת אסור לתקן. אז הוא, מה הוא עשה? הוא הלך לפניה, וכל מקום שהיא דרכה עם הנעל היחפה, הוא שם את הידיים שלו ככה. והסיפור הזה נשאר אצלי, כי בינינו, איך נגיד את זה בעדינות, למי אין עניינים עם אמא שלו. אז שנזכה לכבד את אמותינו, ובואו ניכנס ליער ביריה. אנחנו מגיעים לבית כנסת היחידי שהוא לא סגור, לשום אדם פתוח כלפי השמיים, נבוריה. כאן אנחנו רואים, עשינו שם פעם איזושהי בת מצווה, יש המון אנשים שרוצים לעשות שם דווקא את הבר מצווה או בת מצווה, כי אין מי שיגיד להם, כן תעבוד עם נשים, אל תעבוד עם נשים, תקרא ככה, תקרא אחרת. אז כאן זה סירי פויקות שהכנו את איזשהו בת מצווה. ובית הכנסת, נבוריה. אתם רואים, זה שורה של עמודים וזה פתוח לשמיים, זה מדהים להגיע לשם בלילה, כי זה, מה שנקרא, זה בית כנסת בלי כיפה. כן? והוא אמיתי. אתה, איך שאתה נכנס אליו, אתה עדיין יש את פעולת ההתכנסות הזאת. זה כמו בית כנסת, כנסת הספרדים, שאתה יושב ממסביב, לא האשכנזים, שאתה יושב אחד אחרי השני. יש למקום כמובן סיפור, אבל הבטחתי שאנחנו לא עסוקים בביקורי אבלים וברצינות של יד ושם וגבעת התחמושת, אנחנו עסוקים בכאן ועכשיו. והכאן ועכשיו בנבוריה, אם אתם מגיעים, זה לשבת בחוץ, לעשות איזושהי מדורה, לבשל איזשהו תה וקפה, תה זה שתהיה השעה ושעת רחמים, וקפה זה לקוות לשם, שהשם שלכם יהיה מובן, כן? ולדבר, ובית כנסת זה להתכנס, להתכנס בעצמך ולהתכנס עם עוד אנשים, לדבר עם הציבור שבו אתה נמצא, וזה, יש משהו כאילו, אם מישהו היה צריך לתכנן בית כנסת מודרני, שיתכנן אותו בלי תקרה, בלי כיפה. יש משהו מדהים בבית כנסת הזה בנבוריה. חבר'ה, גם כן, זה הכל קרוב, כן? אני ממשיך, ליד נבוריה, זה סוד. אם זה סוד, אז למה אתה אומר? בשביל להגביר את המטר. זה סוד, מה שנקרא, גם אני מלא פעמים הייתי בנבוריה, ולא הכרתי את הסוד הזה. כשאתם עומדים עם הפנים במגרש החנייה לבית הכנסת, אתם תראו מצד שמאל שביל קטן באפר, שאפשר לרדת בו גם עם רכב, מה שנקרא, שהוא לא גבוה או משהו כזה, אבל אפשר גם ללכת אותו ברגל. אחרי בערך 76.5 מטר, מצד ימין יפתח לכם הבית הזה, שזה מערת הקבר של אלעזר המודעי. מקום הזוי, יפה, מלא באנרגיה, נקרא לזה לא ענקית, אנרגיה כמו של תפוז טוב. כאילו מקומי כזה, משהו קטן כזה, מרווה, מתוק. מי הוא אלעזר המודעי? אלעזר המודעי בתקופת, כל החיקים, זה מעניין, רוב החבר'ה שאנחנו מדברים עליהם היום הם מתקופת בית שני, תקופה שסמוכה למרד בר כוכבא. כבר כוכבה עושה את המרד ברומאים, והוא מעיז לבוא ולהגיד, אני חושב אחרת, ואני מוכן להיאבק על מה שאני חושב אחרת. בסופו של דבר, אחרי הרבה ניצחונות על הרומאים, הרומאים סוגרים עליו בעיר ביתר. ביתר זה בערי יהודה. אבל העיר ביתר הייתה חזקה, והם לא הצליחו להכניע את העיר ביתר. הרומאים שואלים בכל מיני אינסטנציות איך הם יכניעו את ביתר, אומרים להם, תשמעו, כל זמן שאלעזר המודעי, שהוא צדיק ושהוא קרוב משפחה של בר כוכבא, נמצא שם, אתם לא תוכלו לביתר. בא אדם שקוראים לו קוטי, קוטי זה איזשהו עם שכנראה כפר לא קיים היום, והוא אומר לרומאים, תנו לי, אני אתן לכם את ביתר, ואני אתן לכם את אלעזר המודעי. הקוטי הולך, נעמד מול החומה של, זה הכל משלים, כאילו ש... תמיד אומרים, תיזהרו מרחלנים, תיזהרו מסכסכנים, תיזהרו מפלגנים, כן? הקוטי נעמד ליד החומה של ביתר, והוא צועק, כאילו הוא רוצה להתייעץ עם צדיק, עם אלעזר המודעי, שבאמת היה צדיק, הוא היה אוכל מעט מאוד, אני פשוט מדלג לכם. צועק לו, אלעזר המודעי מתכופף מהחומה, כאילו לדבר איתו, הוא חושב שגם כן רמז לצדיקים, שתיזהרו עם מי אתם מסתופפים, כן? שנזכור את זה. ואז רואים מהחומה את הקוטי ואת אלעזר מדברים. הקוטי הזה מפיץ שמועה שתחזור פנימה לתוך תושבי ביתר, שאלעזר המודעי רוצה לעשות שלום עם הרומאים, ולכן הוא דיבר עם הקוטי הזה. זה לא שמועה מופרכת, כי רבן יוחנן בן זכאי כבר עשה שלום עם הרומאים פעם, ומתחיל, איך קוראים לזה היום? מכחישי מחלות, מפיצי מחלות, מתחילים להתייחס אל אלעזר המודעי רע בתוך העיר ביתר. הוא הצדיק שבזכותו ביתר עומדת. אבל מתחיל רחש בחש עליו, הוא עושה ככה והוא עושה ככה, וזה הכל שמועות, זה לא נכון. כן? בסופו של דבר יש שם תיאור מצמרר שהקרוב משפרה שלו, בר כוכבה, שהיה ענה, שהיה חזק מאוד, בא לדבר איתו, ותוך כדי שיחה הוא גורם לו, אני לא אומר את זה, אבל הוא גורם להיפטרותו מן העולם. ואז באמת ברגע שאלעזר המודעי שנמצא כאן ליד נבוראי עובר מן העולם, הרומאים מצליחים להיכנס לביתר. בר כוכבה עצמו הם לא הצליחו להרוג אותו, מצאו אותו כשנחש כרוך על רגלו. גם כן רמז לכל מיני דברים. בכל מקרה, אני, איך אלעזר המודעי הגיע דווקא לשם, יש על זה כל מיני שאלות, אבל אני אומר בטיול שלנו היום שהוא למקומות קדושים בגליל ובתוכנו. אז תראו כמה דברים כבר עברנו. עברנו אור, ועברנו לידה, ועברנו תפילה לזוהר, ועברנו בית כנסת פתוח לשמיים, שאומר שבכל מקום בעולם, ובכל מקום בנפש, בכל רגע, גם בבידוד הזה, או לא בידוד, איך זה נקרא סגר, אפשר להתכנס. עכשיו קיבלנו הזהרה. אל תזלזלו בחברים שלכם. תיתנו כבוד לחברים שלכם. אל תיתנו לאנשים מבחוץ להפיץ שמועות. תבדקו שמועות. כן? אלעזר המודעי, לא כל מה שמודיעים לך הוא נכון. כן? מכאן אנחנו ממשיכים לעוד כמה תחנות ביער. יש שם גם כן את עין גבר ואת עין גוזי. ואנחנו ממשיכים לעוד כמה תחנות, ותכף אנחנו מסיימים ונגיד עוד כמה דברים. מכאן אנחנו ממשיכים לאחד מציוני הצדיקים הכי ידועים בארץ ישראל. זה יונתן בן עוזיאל, בעמוקה. יונתן בן עוזיאל, אני תמיד אומר שרב הנסתר על הגלוי לגביו, אבל ידוע שהוא היה תלמיד גדול של רבן יוחנן בן זכאי, ומספרים שכאשר הוא היה מתפולל, כל אוף שהיה עובר מעליו באוויר, נשמתו הייתה פורחת, לא נשמתו, הוא היה נשרף. אני הבנתי את הסיפור הזה רק כשהייתי בהודו, ונזיר טנטרה טיבטי סיפר לי שאצלהם למות טיבטיות גדולות שהיו עושים מלא שנים מדיטציה, היו יוצאים במינוס 20 או במינוס 30 בקור החוצה, יושבים כמעט ערומים ועושים מדיטציה, הוא סיפר לי ואני מאמין לו, היינו מנחים עליהם סמיכות רטובות כדי להדגים לנו לנזירים הצעירים, עם חום הגוף הם היו מייבשים את הסמיכות. ושנים שמעתי את הסיפור הזה על יונתן בן עוזיאל, שכל אוף שהיה עובר מעליו באוויר היה נשרף, ולא הבנתי את זה. עד שקיבלתי דוגמה ממקום אחר. אבל אומרים שהמלאכים שהיו סביבו והיו מקשיבים לתפילה, זה היה כזה חום. בכל מקרה, הוא ידוע אצל העם בשלושה נושאים מרכזיים. מציאת בן הזוג המיועד, שלום בית ופריון. איך נגיד את זה? מי שכבר מצא בטוח זקוק לשלום בית. מי שיש לו שלום בית, לפעמים זקוק לפריון. מי שעוד לא מצא, בוודאי שזקוק ללמצוא. המקום הוא יפהפה, אתה יורד בדרכי יער כאלה מפותלות, כל סטייה מהשביל, מה שנקרא של הזוגיות, מוביל אותך לכל מיני dead endים, אבל גם למקומות שיש בהם יופי וכן. ובסופו של דבר, אחרי כל האורנים, אתה מגיע לאיזשהו רחם מורגל של עצי פרי, וברחם הזה יש את הציון של יונתן בן עוזיאל. אז היה לנו אור, והיה לנו הר תבור, והיה לנו מירון עם הזוהר, והיה לנו לדהוג כבוד אחד בשני בתלמידים של רבי עקיבא, והיה לנו את הבקשה, את הבקשה של חבקוק, שאם דעתך מבולבלת עליך, תדע מה להתפלל, והיה לנו את הבקשה של חבקוק להיוולד לעולם ששווה להיוולד עליו. עד מתי רשע מכתיר את הצדיק? כן? והיינו בנבוראי, והיינו באלעזר מודעי, ועכשיו אנחנו נכנסים למקום אולי הכי קדוש בעולם שלנו, המקום של האהבה ושל הזוגיות. אני חושב שבמקום הזה, לכל אחד מאיתנו יש מה לשפר. אני מדבר על עצמי, אבל אתם יכולים לשים את זה על עצמכם. אז מי שצריך מתפלל לשלום בית, בנושא הזה של שלום בית, תמיד ההמלצה שלי, כמו הבדיחה עם כרטיס הטוטו, על אחד שמאוד רוצה לזכות בטוטו, והוא שבועות מדבר עם אלוהים, תנסה שאני אזכה, והוא לא זוכה, והוא שוב מדבר, ושוב מבקש, וכו' וכו' וכו'. בסוף אלוהים אומר לו, אם אתה כל כך רוצה לזכות, לפחות תשלח טופס. אז בנושא הזה, מי שמתפלל לשלום בית, אני תמיד אומר, מה הטופס שאתה שולח? מה אתה מוכן לתת? מי שמתפלל לפוריות, ופוריות היא יכולה להיות בהרבה מקרים ובהרבה גוונים של החיים, אבל גם לפוריות פרי בטן, כן, להולדה, אני ממליץ לעשות מדיטציית הדמיה של הנושא הזה, ולהאמין שזה קורה. ומי שמתפלל למציאת הזיווג המיועד, נספר לו את הסיפור הבא. 40 יום, על פי היהדות, 40 יום, תראה מקלטות הוולד ברחם, מכרזת בת קול בשמיים ואומרת, נשמה פלונית לנשמה אלמונית. ואז התינוק מתעבר בבטן מאי אמו, ומלאך יושב לידו ומלמדו כל מה שעתיד לקרות עמו בעולם הזה. למה הוא מלמד אותו? זו שאלה טובה, כדי שיהיה לו איזושהי תחושת רשים או רושם על מה לחזור, לאן להגיע. ורגע לפני שהוא יוצא אל העולם, מתעלת הרכב, המלאך סותרו על פיו זה הקמת הזה פה ומשכיח ממנו. אבל יש לו את הזיכרון של מי הנשמה התואמת שלו. ואז על פי היהדות, אנשים הולכים בעולם, ועם הזיכרון הזה וההתנסויות והתיקונים, הם מחפשים את הנשמה התואמת שהכריזו עליה בשמיים. הבדיחה הקבועה שלי זה שכשהיינו בכיתה י' במוסד מבואות עירון של תנועת השומר הצעיר, איך נגיד את זה בעדינות? כולנו היינו בטוחים שהנשמה התואמת שלנו צריכה להיות בלונדינית, ואם אפשר היה לנו גם כן באיזה מידות היא צריכה להיות, והבנות לא היו שונות מאיתנו. הם היו בטוחים שהנשמה התואמת שלהם צריך להיות בנבחרת הכדורף, ואם אפשר במנחיתים, לא אחד פשוט. ומה שקורה בעולם, ולמרות הבדיחה הזאת שלי, שכל אחד חושב שהנשמה התואמת שלו צריכה להיות איזשהו קוד של 60-90-70, או מה שלא קוראים לזה, אנשים מסתובבים ולא מוצאים את הנשמה התואמת שלהם. או לא מעיזים להגיע לנשמה התואמת שלהם, או לא בטוחים בידיעה. אולי הדבר הכי מדהים בעולם זה שדווקא באהבה הרבה פעמים אנחנו לא בטוחים. בכל מקרה מספרים שכאשר אנשים היו נפגשים עם יונתן בן עוזיאל, מהגדולה שלו, מהאין זמן שהיה בפגישה איתו, הבן אדם היה מוריד את כל השטולי, בלעו לי, אכלו לי, אני צריך בלונדינית, אני צריכה נבחרת כדורף וכל מיני כאלה. את כל ה... יש, הוא זכר אלפא, היא חתיכה, הוא עשיר, היא הופעה, כל הדברים האלה היו מורידים את כל הענייני התרבות והיו מתחברים לשורש הנשמה. וכאשר היו יוצאים משם, היו פוגשים את שורש נשמתם, ידעו לזהות ולהיפגש. ואז היו צריכים להתחיל להתפלל לשלום בית ולפוריות. אני מאחל לי ולכם. שיהיה לנו זכות לטייל, שנטייל למקומות קדושים בגליל, בישראל, בעולם ובתוכנו, ושנזכור שכמו שיש בארץ ישראל מקומות קדושים, גם בנו יש, שנזכור שכמו שהיו צדיקים ומורי רוח גדולים בעבר, הדברים האלה קיימים גם בתוכנו, ושנהיה קצת יותר טובים, קצת יותר אוהבים, קצת יותר מעיזים, קצת יותר מחייכים, קצת יותר פתוחים, ושנהיה בריאים. נסיים בשיר שאיתו התחלנו, הזכות. הזכות. הזכות הזו לטייל, להיות כמו עלה ברוח, כמו מטבע עתיק, כמו קובייה מוטלת למרחב הגלגולים, כמו שאתה באמת. נווד שמה לאור, נווד שיקור, נווד שנודד בין בוקר ולילה, בין לידה לקפיצה, בין יציאה וכניסה. הזכות וההזדקחות הזו בלטייל, להגיע לעיר שאינה שלך מוקדם בבוקר, והיא פתאום כולך, והיא אתה. הרחובות הדוממים, אספלט, אבני שפה אפורות, ואתה בעלים לרגע על העולם. הזכות הזו לטייל, להיות מוטל כמו קובייה, להיות נוטל קורה מבין עיניך, רואה ומראה, יודע, סובע, כללי אור עמוקים, סובע ושותה מים וחיים. הזכות לטייל, לנוע חופשי, להיות אישי, ממשי, אמיתי. אני חושב שהסדנה הטובה ביותר בעולם זה טיול. אתה כל הזמן בתנועה. כל הזמן אנרגיות מתחלפות, כל הזמן עם אנשים, כל הזמן בתנועה וכל הזמן אתה. צאו לטייל, תעשו לפי ההוראות וכו' וכו', תעשו טוב ותהיו בטוב. אני הייתי יזהר, הנהדר, להתראות. תודה רבה. בשבוע טוב ומבורך.